ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
זה היה לפני 5 שנים. אבא שלה הלך לעולמו אחרי מחלה קשה, והיא הייתה שבורת לב לחלוטין, ודווקא אז הוא החליט שהוא רוצה להתגרש. אחד הדפסים שחוזרים על עצמם הוא שנרקסיסטים בוחרים להיפטר מבני זוג במשבר. זה נובע בעיקר מחוסר היכולת שלהם לחוש אמפתיה ולשאת את זה שבני הזוג שלהם זקוקים למשאבים נפשיים עבור עצמם. טוב, הם הלכו לגישור, במהלכו היא לא הפסיקה למרר בבכי על זה שהוא רוצה להתגרש ממנה, וגם למכור את הבית, וכל התכנונים שלה שיאפשר לה ולילדים שלה לגור בו עוד כמה שנים, נדחו על הסף, הוא פשוט לא הסכים. מגשרת הסבירה לה שלמרות הקושי והכאב שלה משפטית, זכותו לדרוש למכור את הבית ולבחור להתגרש, והבינה שחבל על המלחמות, וחתמה על ההסכם בבחית המורים, ממש ממש מרירה בבכי. ואז כשהיא חתמה על ההסכם, הוא לקח אותו ואמר, הנה, את חתמת על ההסכם, סימן שאת רוצה למכור את הבית, ואת זו שרוצה להתגרש, זה הגיע ממך לא ממני. והוא סירב לחתום, וככה למעשה הוא חזר אליה. זה לא יאומן. אלא שלמרות הרוע והטירוף הכפולים, גם לגרור אותה להליך גישור ולומר לה שהוא רוצה להתגרש כשהיא במשבר מאוד קשה על מות אביה, וגם להפוך את הקרה על פיה ולטעון שעצם החתימה שלה על ההסכם שהוא דרש, מוכיחה שהיא זו שרוצה להתגרש. למרות כל זאת, היא חזרה לחיות איתו, והמשיכה לאהוב אותו, ולהזרים כספים לתא המשפחתי וגם אליו. מאז שהוא פותר מחברת ההייטק שבה הוא עבד, כבר עשור, שהוא עובד על סטארט-אפ. בהתחלה הוא עוד חיפש עבודה, אחר כך הוא חיפש משקיעים, והיה צריך כספים לפיתוח, וכל הזמן הוא נתן לה תחושה שהוא רגע לפני הפריצה הגדולה, ממש פסע מניצחון. מאז שאבא שלה הלך לעולמו, אמא ירשה הכל ונתנה לילדיה ביד רחבה. והוא ניצל את זה ושלח אותה לבקש בלי בושה. למעשה הוא הפך את אמא שלה למשקיעה היחידה בסטארט-אפ שלו, כמובן בלי הסכם ובלי החזר השקעה, אמא שלה העבירה לו סכומים של 10,000 שקלים מפעם לפעם לצרכי פיתוח. הסכומים האלה כמובן נבלעו בחשבון של החברה חסרת המס שלו ונספגו, לחלוטין לא נשאר מהם זכר. כמובן שהוא גם לא הביא כסף הביתה, והמשכורת הנאה שלה כעובדת בנק לא באמת הספיקה לפרנס משפחה עם 3 ילדים. מזל שאימא שלה האמינה במשפט לתת בידיים חמות והעבירה לחשבון שלהם 10,000 שקלים כל חודש בחושבו. היא לא חשבה שזה בעיה, היא האמינה בו והאמינה שיום אחד תגיע הפריצה הגדולה. ובעיקר היא תמיד אהבה אותו. גם כשתפסה אותו מסתיר, וגם כשתפסה אותו משקר, וגם כשסיפרו לה שראו אותו בבר עם בחורה צעירה, האהבה שלה אליו הייתה גורם יציב וקבוע, והוא טעה להאמין שהיא נצחית. במשך 4 שנים, האהבה שלה אליו הייתה בלתי מנוצחת. לא משנה מה הוא עשה, וכמה הוא אתגר אותה, בסוף האהבה ניצחה והיא סלחה לו. כך לפחות היא סיפרה לעצמה. בשנה האחרונה, אהבה שלה הלכה והתעייפה. היא כבר לא סלחה לו בקלות, וכבר לא קיבלה הכל, וראתה אותו פתאום כמו שהוא, על כל השקרים שלו, והמניפולציות שלו, והניצול, ואז היא התחילה לדבר על פרידה. אנחנו בחיים לא ניפרד, הוא נהג לומר לה, אני בחיים לא אבטר עליך. הוא חזר ואמר את המשפטים שהחזיקו אותה כל השנים, ופתאום כבר לא. ככה זה עם אהבה. יש לה חיים משלה, ואם חובטים בה שוב ושוב ושוב, ולא מטפחים ומדשנים ומשקים, בסוף היא נובלת וקמלה, ולא תמיד ניתן להחיות אותה מחדש. תזכרו את זה. בטיפול הזוגי שהם הלכו אליו, בניסיון נואש להציל אולי את מה שנותר, הוא התלונן כמו ילד. הוא אמר שהוא היה בטוח שהיא תמיד תהיה שם בשבילו, הוא היה בטוח שאהבה שלה זה אהבה בלתי תלויה בדבר, כמו אהבת אם. הוא חשב, כך הוא הסביר, שאי אפשר לנצח אותם, והוא אמר שהוא מאוד מאוד מאוכזב ממנה, שדווקא עכשיו, לפני הפריצה הגדולה, היא מדברת על פרידה. וכשהזכירה מה היה לפני 5 שנים, כשהיא איבדה את אביה, הוא משך בכתפה ואמר, מה זה קשור? המטפלת אמרה לו שאולי הכל קשור בהכל, והוא עבר נושא ושוב האשים אותה, שהיא רואה רק את עצמה ואותו לא, והוא הפסיק את הטיפול הזוגי, כי הוא אמר שהטיפול הזה הוא לא יעיל ורק שואב כסף. אבל אתם יודעים, כשאהבה עוזלת, המניפולציות נהיות ברורות. והיא פתאום ראתה ברור את המניפולציות שלו, את ההתקרבנות, את חוסר היכולת שלו לקחת אחריות על המעשים שלו ועל המקום שבו הוא נמצא, ועדיין היא לא הצליחה למצוא בתוכה את הכוח ללכת. בסוף היא גילתה שהוא בוגד בה. בגידה קטנה ועלובה כזאת, עם מישהי ששניהם מכירים, שהתגלתה מה לעשות כמו רוב הבגידות, דרך הודעת וואטסאפ לא זהירה שהעירה את המסך שלו, והוא כמובן נכחיש בתוקף, ואמר זה לא מה שאת חושבת, אני בחיים לא בגדתי בך, וזה לא עזר לו. מבחינתה, זה כבר לא ממש משנה אם הוא שכב איתה או לא, באמון שלה הוא בגד, והיא יודע לה שזהו, זה נגמר. היא רוצה להיפרד. וכמו בסיפורים הקלאסיים, גם הוא הציע דווקא בשלב הזה שהם ילכו לטיפול זוגי, ובניסיון נואש הוא גם קבע להם תור. היא לא הסכימה ללכת, ואמרה שמוכנה ללכת רק לגישור כדי לסיים יפה. הוא התנגד, אבל כשהבין שהיא נחושה, הוא הסכים ללכת למגשרת ההיא מלפני 5 שנים. הפעם הוא לא רצה למכור את הבית, היו לו דרישות אחרות. הוא רצה שהיא תצא מהבית, והוא יישאר לגור פה עוד כמה שנים, רצוי עשור כזה. עוד הוא רצה מחצית מכל הזכויות הסוציאליות שהיא צברה בבנק, כי כך מגיע לו לפי החוק, חוק זה חוק, והסטארט-אפ שלו, הסטארט-אפ לא יהיה שווה כלום, ואם הוא יהיה שווה משהו בעתיד, סליחה, זה כבר לא קשור אליה, כי היא נפרדת ממנו עכשיו. ככה הוא אמר, והכספים שאימא שלה הזרימה לסטארט-אפ, זה מתנה, זה לא הלוואה ולא השקעה, מה פתאום? בקיצור, הוא אמר, אם את רוצה להתגרש, תארזי מזוודה ותעופי לאימא שלך. ככה הוא אמר. היא לא בכתה והיא לא הזילה דמעה, היא בעיקר הופתעה מהדרישות שלו. המגשרת הביטה בשניהם בתימהון, בעיקר מהמהפך הזה שהם עברו בשנים שחלפו, וניכר בה שהיא לא ממש מצליחה להתמודד עם הדרישות שלו ולספק להם תמיכה חוקית. וכשהיא הבינה שאין סיכוי להגיע איתו להסכמות הגיוניות, הגשנו בקשה ליישוב סכסוך. במקביל היא הגבילה את חשבון הבנק שלהם לשתי חתימות, והעבירה את המשכורת שלה לחשבון משלה. החגיגה נגמרה, היא הודיעה לו, תצטרך למצוא עבודה, כי אני ואימא שלי סיימנו לפרנס אותך. הוא ניסה עוד כל מיני איומים ומניפולציות, עד שהוא הבין שאין ברירה, וכדאי להגיע להסכם, אחרת הוא יצטרך לשלם לעורכי דין סכומים שאין לו. הפעם הוא מאוד רצה שהיא תקנה ממנו חצי מהדירה. הוא רצה כסף מהר ובטוח, היא סרבה. היא אמרה, אני מעדיפה למכור ולהתחיל מחדש. וכששאלתי למה, היא אמרה שהיא רוצה דירה עם אנרגיה חדשה, וממילא זה לא זמן טוב להשקיע בנכסים, אז למה שהיא תקנה ממנו? כמובן שזה לא היה פשוט לנהל איתו מסע ומתן. כמיטב המסורת הנרקסיסטית, הוא חזר בו מכל הסכמה, ואז הסכים, ושוב חזר, ושוב הציע משהו אחר, ושוב חזר בו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר הוא משך את הזמן. עד שהיא הודיעה שהיא מתכוונת לזכור דירה ולעזוב. וואי, הוא חטף את כיף זעם קשה, את לא תעזבי. את לא תקחי את הילדים, את לא תתקיע אותי עם החשבונות של הדירה, את לא תגידי לי ללכת לעבוד, את לא תגידי לי להעמיד את הדירה למחירה, את לא תעשי מה שאת רוצה. ככה היה, כמובן שזה היה בזעם כל הדבר הזה, והיא עמדה בשקט והסתכלה עליו ואמרה, אודי, אפשר לסיים יפה, בוא נסיים את זה יפה, אבל בוא נסיים. ואז היא התקרבה אליו, והיא חיבקה אותו כמו שמחבקים ילד, והיא אמרה, די, די, אודי. השבוע הם אישרו את הסכם הגירושים שלהם, ואז הם הלכו לאכול צהריים יחד, והם שתו יין, והוא אמר לה שהיא תמיד תישאר חברה שלו, והוא תמיד יאהב אותה, והיא ננה ואמרה, כן, אני יודעת.